ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם, גם ראש השנה וגם שנה לשבעה באוקטובר, היום ששינה את חיינו לעד והתעוררנו למציאות חדשה, ולשנה של סיוט שהפכה לאחת הקשות ביותר שעברנו במדינה הזאת. אף אחד מאיתנו לא יכול היה לדמיין, אפילו בבוקרו של השבעה באוקטובר, מה עומד לקרות לנו. לא יכולנו לדמיין את הטבח, את המלחמה הקשה, לא יכולנו לדמיין חטופים, לא יכולנו לדמיין צפון הרוס, טילים מלבנון, כתבם מתימן ומאות טילים בליסטיים שמשוגרים לעברנו מאיראן. לא יכולנו לדמיין הפסקת טיסות לישראל, לא יכולנו לדמיין גלי אנטישמיות בכל העולם, לא יכולנו לדמיין תחושת סוף העולם, לא יכולנו לדמיין תחושת אי אפשר להיות כאן ואין לאן לברוח. ולצד כל אלו התנהלו החיים, עם כאב ועם צער ועם חרדה ומועקה ועם שמחות ואהבות ושגרת חיים שנדמתה לעתים כבלתי אפשרית. ועל אף הכל החיים נמשכו והארץ נוע תנוע. כששמעתי סיפורי שואה בילדותי לא יכולתי להבין איך אנשים התאהבו והתחתנו בגטו ואיך החיים יכלו להימשך. היום אני מבינה שמי שלא נמצא כאן לא יכול להבין איך חיים לצד ובתוך הדבר הזה, ואיך כל כך הרבה לבבות שבורים יכולים להמשיך לפעום ולאהוב ולהרגיש כשהיום יום חדל להיות מובן מאליו. ואולי זה בכלל הדחף ההישרדותי הזה שטבוע לנו ב-DNA ומתכנת אותנו להמשיך למרות, בגלל ובזכות מה שקרה. היום שבו איראן החליטה לתקוף אותנו במתח של כמעט 200 טילים בליסטיים, התחיל כמו יום רגיל אצלי במשרד. אורן הגיע לפגישת ייעוץ. הוא נראה רגוע ונסער בעת ובעונה אחת. הפנים שידרו רוגע, האנרגיה שידרה שערה, כשהוא סיפר שגילה שרינת, אשתו מזה 15 שנה והם שלושת ילדיו, מנהלת רומן עם גבר שצעיר ממנה ב-13 שנה. האמת שכבר לפני חצי שנה הוא ראה תכתובת חוצת גבולות ביניהם בוואטסאפ, אבל רינת הכחישה בתוקף, ולא רק שהיא הכחישה, היא כעסה שהוא בכלל מעלה על דעתו שיש לה משהו עם ילד בן 27 שעובד איתה, ואמרה שהיא כמו אחות גדולה ומנטורית עבורו. אורן זרם איתה, הוא אהב אותה, וכל פרשנות אחרת לסיטואציה הייתה כואבת מדי. הוא בחר להאמין לה ולהמשיך הלאה. בשבוע שעבר, הלפטופ שלה התקלקל והיא עבדה על המחשב הביתי במשך ימים ארוכים. בסוף השבוע, אורן התיישב ליד המחשב ורצה להתחיל לתכנן את הטיול שלהם לאיטליה בסוכות. עכשיו, כשמקישים בשורת החיפוש בגוגל את האות הראשונה, נפתחת רשימת חיפושים קודמים. והוא התחיל לכתוב איטליה, אבל כבר שהוא רשם אי, נפתחה היסטוריית החיפושים בגוגל עם השאלה איך להתגרש. הוא הבין שזה חיפוש שלה ונכנס להיסטוריית הגלישה כולה. אורן גילה שרינת חיפשה גם תשובות לשאלות מה הסיכוי למערכת יחסים עם גבר שצעיר ממך ב-13 שנה, איך להתגרש ולהישאר עם הבית ואיך לפתוח תיק בבית דין למשפחה, הטעות במקור. כעת לא היה לו ספק. הוא הבין שיש לה רומן עם אותו ילד בן 27, הוא הבין שהרומן הזה חזק הרבה יותר ממה שהוא יכול היה לדמיין, שהתכתובת שהוא ראה הייתה בדיוק מה שהוא חשב, ושהניסויים שלו עומדים להסתיים. למרות שזה הדבר האחרון שהוא היה רוצה. כך הוא הסביר לי בפנים רגועות ונשמה כואבת שניבטה מהעיניים העצובות שלו. האמת שקצת הופתעתי מההשלמה שבה הוא קיבל את הדברים, עוד לפני שהוא בכלל דיבר איתה. ואז הוא סיפר שכבר לפני כמה שנים, כשהעסק שלו היה במשבר, הוא התחיל לקרוא על פילוסופיות שונות, והוא התעמק בתורת התאואיזם הסינית. אחד הדברים שדיברו אליו יותר מכל היה עיקרון ה-Wu-Wei. ה-Wu-Wei זה עיקרון שמשמעותו לזרום כמו מים ולפעול בהרמוניה עם הדברים ולא נגד הזרם. במקום לנסות ולכפות את עצמו על המציאות או להיאבק בכוח במשהו שהוא לא יכול לשנות, הוא הבין שהוא צריך לשחרר ולתת לדברים לזרום כפי שהם צריכים לזרום באופן טבעי. הוא הסביר שהוא מיישם את העיקרון הזה גם בחיים האישיים שלו וגם בעסקים שלו. כשהוא נתקל בקשיים, הוא בוחר להתבונן על המצב ולהבין מתי הוא צריך לפעול ומתי דווקא השחרור הוא הצעד היותר נכון. כך הוא עשה גם בנוגע לרומן של אשתו. בהתחלה הוא זרם עם ההכחשות שלה, עכשיו הוא הבין שאם היא עסוקה בלתכנן את הגירושים שלהם, הרומן הזה כנראה חזק ממנו, ולכן כוחו האמיתי תמון דווקא בהרפיה ובהשלמה עם המצב, בדיוק כמו מים שזורמים דרך מכשולים ולא נאבקים מהם, ושאם הוא ימשיך להיאבק, זה רק יכאב לו יותר. הניסיון לשלוט באשתו ובמערכת היחסים שלה עם אותו ילד בן 27 הוא סוג של אשליה. וכשהוא מבין שהוא לא יכול לשלוט בה, אלא רק בעצמו, ברור לו שהוא צריך להמשיך הלאה. כך הוא הסביר לי בפגישה. אני נדהמתי מהתובנות האלה, שמגיעות עם בכלל בשלב הרבה הרבה יותר מאוחר של התהליך, ובדרך כלל הן מגיעות אחרי שמישהו עובר הליך טיפולי. התאויזם שליווה אותו מזה שנים, עזר לו לעשות קפיצה קוונטית בהבנת המציאות. רגע, שאלתי אותו, אולי היא רק בודקת ובכלל לא רוצה להתגרש, למה אתה כבר מזדרז להסיק מסקנות? אורן חייך חיוך קטן, עייף כזה, והסתכל עליי בשלווה. אני כבר לא מנסה לשלוט בדברים, הוא ענה בכל שקט. הייתי יכול ללחם, להיאבק, לשאול אותה עוד מיליון שאלות, אבל אני מבין שהרצון שלה להיפרד ממני כבר קיים. גם אם היא יודעת, מתלבטת, אני לא יכול לשנות את זה בכוח. למדתי משהו בשנים האחרונות. כשאתה נאבק במשהו שכבר קורה, אתה רק מסבך את עצמך יותר. זה כמו להיכנס בקיר. אני בוחר לשחרר ולזרום ממה שקורה, במקום להיאבק במציאות ולנסות לשלוט על הרומן שלה איתו. זה נשמע לי תבוסתני כשאתי עליו. ברור לי שהניסויים האלה חשובים לך. למה אתה לא נלחם עליהם? אורן השם עמוק לפני שנה, כאילו הוא שוקל היטב את מילותיו. תראי, זה לא שאני לא אוהב אותה, וזה לא שהניסויים לא חשובים לי, הוא אמר. אבל למדתי בדרך הקשה שלפעמים המאבק עצמו הוא מה שמרחיק אותנו מהמטרה. להילחם על משהו, כשכבר יש קירות בלתי נראים שעומדים בינינו, זה להטיש את עצמך ואת כולם סביבך. כשאני מתעקש לאחז ממשהו בכוח, אני רק מגביר את הסבל שלי ואת הריחוק שלה. אני עדיין אוהב אותה, אבל אני לא רוצה לאהוב בצורה שתגרום לנו לסנוע אחד את השני בסוף הדרך. במקום להיאבק ולהכאיב, אני בוחר לשחרר אותה ולאפשר לה להיות מי ועם מי שהיא רוצה להיות. ואם זה אומר שאנחנו לא נשארים יחד, אז זה כאב שאצטרך לקבל. ואת כל זה אתה מביא מהפילוסופיה הסינית הזאת, שאלתי, ולא הסכמתי לוותר לו. תגיד, יש דברים שכן שווה להיאבק עליהם? אורן חייך שוב, הפעם בחצי חיוך שהיה בו גם קצת עצב. כן, האמת שלמדתי הרבה מהפילוסופיה הסינית הזאת, אבל זה לא רק עניין של להיאבק או לא להיאבק, הוא מסביר לי. יש בהחלט דברים ששווה להיאבק עליהם, הילדים, הבריאות, הערכים שאני מאמין בהם, אבל המאבק לא תמיד חייב להיות בכוח ובכפייה. זה לא אומר להרים ידיים, זה אומר לבחור איפה ואיך אני מנהל את האנרגיה שלי. לפעמים הדרך הכי נוחה להיאבק היא דווקא להרפות ולהבין מתי להפסיק ללכת נגד הזרם, כך הוא הסביר. הוא עצר לרגע, כאילו שוקל את מה שהוא עומד להגיד, ואז הוא המשיך. להילחם זה לא תמיד לבעוט ולהתעקש. לפעמים זה לדעת מתי לשחרר גם כשזה כואב, כדי להשאיר מקום לדברים אחרים שיבואו. אני לא מתכוון לחיות בפחד או בחוסר אמון, ולכן אני משחרר אותה. אני לא רואה את זה כתבוסה, אלא כחלק מהמאבק האמיתי על חיים טובים יותר, גם אם הם שונים ממה שדמיינתי. כשבטתי בו, לא ראיתי בגבר הזה שום דבר תבוסתני. זיהיתי דווקא עוצמה שקטה כזאת. אורן ביקש לדעת מה המצב המשפטי שלו ואיך אירוע גירושים בעירו החוק, והסביר שהוא מתכוון להציע לה לפנות לגישור. הוא רצה לסיים את הניסויים האלה בטוב, לא מתוך נקמה או כעס, אלא מתוך הבנה שהמאבק הזה יהרוס את שניהם, והוא מאוד קיווה שגם רינת תרצה ככה. אני הייתי קצת סקפטית. אני לא בטוחה בכלל שרינת באמת רוצה לפרק את המשפחה, והערכתי שדווקא הרצון שלו לשחרר אותה יגרום לה להיאבק עליו ועל הניסויים שלהם. נראה, ימים יגידו. שיחה הזאת איתו הלכה איתי לאורך כל החג, זה היה בדיוק לפני ראש השנה, וקצת קראתי על העיקרון הזה של ה-Wu-Wei, שהוא הזכיר שזה היכולת לזרום עם החיים במקום להיאבק בהם. המים שהם כוח החיים מייצגים את החוסן הטבעי של החיים עצמם. המים יכולים לשנות מצבי צבירה, הם חלק מאוד מהותי מהגוף שלנו, ואין לנו חיים בלי מים. וכמו שהמים חזקים מספיק בשביל לשחוק סלעים בהתמדה ובעדינות, הם גם יודעים להמשיך לזרום לפעמים בתנופה עצומה שאי אפשר לעצור, ולפעמים ברכות שלא נראית לעין, אבל תמיד הם מוצאים את הדרך קדימה. אורן הבין את מה שלעיתים קשה לנו לקבל. יש רגעים בחיים שהזרם חזק מדי, ואי אפשר באמת להיאבק בו, ואז כמו המים, צריך לדעת מתי לזרום עם החיים ולעקוף את המכשולים שבדרכנו, במקום להיכנס בהם חזיתית. וזה לא מתוך תבוסתנות, אלא דווקא מתוך איזושהי עוצמה פנימית. והשנה האחרונה עם המלחמה והכאב שהביאה איתה, הוכיחה לנו לא רק את שבירותם של החיים, אלא גם את עוצמתם. גם כשהכל סוער, כשהאדמה רועדת והעולם כאילו קורס לתוך עצמו, החיים מתעקשים להמשיך ומראים לנו שוב ושוב את כוחם. המים אינם נכנעים, כשהם מוקפים מכשול הם רק מתחזקים, וככה גם אנחנו. בתוך המלחמה והמשברים הפרטיים והלבבות השבורים, לפעמים נוכל למצוא את עוצמתנו דווקא ברכות, בזרימה, בעקיפת המכשולים ובהבנה שלפעמים החיים חזקים מאיתנו, וכמו המים למצוא את הדרך לזרום דרכם ולהמשיך קדימה, לא מתוך תבוסתנות, אלא דווקא מתוך עוצמה. שנה טובה שתהיה לנו, ואמן שכולם יחזרו הביתה בשלום.